הואיל ואנחנו הולכים לקראת חנוכה הבא עלינו לטובה, ננסה בסייעתא דשמיא הגדולה לראות היבט מעניין בעומק, במשמעות של ימי החנוכה, וכמובן איך אפשר לקחת אותם איתנו לכל השנה. פרשת אמור היא גם נקראת בשם פרשת המועדות. התורה מלמדת אותנו על כל המועדים, החל בפסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, והתורה מסיימת בפסוקים לפנינו, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. הפסוק המסכם, מדבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, מיד לאחר מכן, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ, לפרוך את העדות יערוך אותו, אהרון מערב עד בוקר, לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה התאורה יערוך את הנרות, לפני השם תמיד. באים רבותינו הראשונים ואומרים, הואיל והתורה הסמיכה את דיני הדלקת המנורה למועד האחרון סוכות, אז ודאי שקיים קשר בין סוכות לחנוכה. ומהו הקשר? כותב לנו הרוקח על התורה מרבותינו הראשונים בקטע השני, שמח שמת זית לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות שמונה ימים, וגומרים את ההלל בכל יום מימי הסוכות, אף בחנוכה, אותו דבר. בפסוקים נאמר, להעלות נר תמיד, ואחר כך נאמר, יערוך את הנרות לפני השם, מתחיל בנר וממשיך בנרות, כדעת בית הלל, שמוסיף והולך, מתחילים בנר אחד ומוסיפים כל יום עוד נר. כמובן ישנם עוד קשרים הלכתיים בין סוכות לחנוכה. סוכה שהסכך למעלה מ-20 אמה לא יוצאים מדי חובת סוכה, כי זה יותר מדי גבוה, לא מרגישים שיושבים בסוכה. נר חנוכה שהדליקו אותו למעלה מ-20 אמה מהמקום שבו עומדים, גם לא יוצאים מדי חובה, כי פשוט לא מרגישים, לא רואים את הנר כל כך גבוה. את הסוכה בונים בחוץ. את הנר חנוכה מעיקר הדין מדליקים בחוץ על פתחי הבתים. וכך ישנם עוד הלכות שרואים באופן ברור שקיים קשר הלכתי בין סוכות לחנוכה. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הפנימי, הקשר המחשבתי, שמחבר את החגים האלו, הימים האלו, סוכות וחנוכה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר בגמרא בשבת בקטע השלישי, תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו, ומהדרין נר לכל אחד ואחד, ומהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה נרות, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. ומעניין שהגמרא מסבירה את שיטות בית שמאי ובית הלל, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי, ואחד עשה כדברי בית הלל. זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, בית שמאי, בסוכות פרי החג פוחתים והולכים, וגם בחנוכה הנרות פוחתים והולכים, מהם הראשון שמונה נרות עד נר אחד, וזה נותן טעם לדבריו, בית הלל, מעלים בקודש, והם מורידים. המחלוקת הזאת בין בית שמאי ובית הלל, היא 100 שנה לאחר שנכנסו החשמונאים למקדש. וזה בעצם המידע הראשון, מה עלינו לעשות בחנוכה. שאלתנו השנייה היא, איך חגגו את ימי החנוכה, במאה השנים הראשונים, מאז שנכנסו החשמונאים ותיארו את המקדש. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית. כשמעיינים את דברי הרמב״ם בהלכות חנוכה מגלים דבר מעניין. הרמב״ם הקטע הרביעי מלמד אותנו, כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה. והמדליק אותה בליל הראשון מברך שלוש ברכות. ואילו הן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים ושהחיין. זאת אומרת, קצר ולעניין, בליל הראשון מברך שלוש ברכות ואילו הן. המעניין, שבהלכה לאחר מכן, בהלכה ה' בקטע החמישי, עוסק הרמב״ם, בכל יום ויום, בשמונת הימים האלה גומרים את ההלל, מברך לפניו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדישנו מצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, בין יחיד בין ציבור. אף על פי שקריאת ההלל, כותב לנו הרמב״ם, מצווה מדברי סופרים, מברך עליה, בכל זאת אשר קדישנו ממצוותיו וציוונו, הרי לא בורא עולם ציווה אותנו, חכמים, בכל זאת זה מטבע הברכה, כדרך שמברך על מגילה ועל עירוב. המעניין הוא שהרמב״ם את זה לא אומר ביחס לברכות בשעת הדלקת נרות חנוכה. מגיעים להדלקת נרות חנוכה, כותב הרמב״ם, בליל הראשון מברך שלוש ברכות ואילו הן, להדליק נר, שעשה ניסים, שהחיינו. הרמב״ם לא כותב, ואף על פי שהרי מצוות נרות חנוכה היא מדברי סופרים. אם ככה, איך אפשר לומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? הרי זה לא אתה ציוונו. זה הרמב״ם לא אומר ביחס לנרות חנוכה. הוא אומר את זה ביחס למגילה, הלל, עירוב. וההסבר הוא, כי הרמב״ם מבין שהברכות שמברכים משעת הדלקת נרות חנוכה, הם חלק משלמות ההדלקה. כדי שיהיה הדלקה מושלמת, יש עם זה את הברכות. מצד שני, הברכות בשעת קריאת מגילה, זה כהכנה לקריאת המגילה, הכנה לאמירת הלל, הכנה לעירוב הנעשה. השאלתנו השלישית, מדוע הברכות הנאמרות בשעת הדלקת נרות חנוכה, הם חלק משלמות מעשה ההדלקה, ולא כהכנה להדלקה עצמה. כמו משאר המצוות מדברי סופרים, מגילה, הלל, עירוב וכדומה. זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה. הגמרא מלמדת אותנו במסכת עבודה זרה, בקטע השישי. ברוריה, דביתו דרבי מאיר, ברוריה, אשתו של רבי מאיר, ברתי, ביתו של רבי חנניה בן תרדיון, אמרה לבעלה, נאמר את הגמרא בעל פה, שאחותה שנפלה בשבי, אמרה לרבי מאיר, תעשה משהו, תוציא אותו מבית האסורים. הלך רבי מאיר עם דינרי זהב, ובא לשומר של בית האסורים. הציע לו הרבה כסף. שוחד שישחרר את גיסתו, ביתו של רבי חנניה בן תרדיון. אמר לו הסוהר, אני אשמח מאוד לקבל את הכסף ולשחרר אותה, אבל אם המלך שלי יתפוס אותי הוא יהרוג אותי, אני לא מוכן לקחת את הסיכון. אמר לו, מה הבעיה? קח עוד דינרי זהב, תן למלך גם. כסף זה מטבע שמדברת בכל שפה ובכל לשון. אומר לו, המלך שלי הוא חכם. הוא קודם ייקח את הכסף, ואחר כך הוא יהרוג. אומר לו, מה אתה דואג? אם הוא ירצה להרוג אותך, תגיד, אלוה דמאיר ענייני. ולא יקרה כלום. אמר לו אותו סוער, איך אני יודע שזה מה שיהיה? מי אמר שזה נכון מה שאתה אומר לי? אמר לו רבי מאיר, בוא תראה. בוא, תראה בבית האסורים, יש שם הרי מסביב כלבים. בוא נביא את הכלבים, תקרא להם, הם ירוצו אליך, ולכלבים שטורפים את האדם, תגיד, אלוה דמאיר ענני, לא יקרה כלום. הוא מנסה, ולא קורה כלום. הם מסתובבים והולכים. אמר, אם ככה אין בעיה. לקח את הכסף לעצמו, לקח את הכסף אם המלך ירצה בשביל המלך, ושחרר אותו. יום אחד תפס אותו המלך, אומר לו, מה עשית? מראה לו העבד, הסוער, את הכסף שנתן רבי מאיר. המלך לוקח את הכסף, ואומר להרוג אותו. בדרך לחבל התלייה, הוא אומר, אלוה דמאיר ענני, הגיע מיד הורה לשחרר אותו. הגמרא ממשיכה ומתארת, שאלו אותו מה אמרת, ואז מחפשים את רבי מאיר, רבי מאיר צריך לברוח. שואל המהרש"א, זה הגמרא, שואל המהרש"א בקטע השביעי, ויש לדקדק, איך ייחד רבי מאיר שמו של הקדוש ברוך הוא על עצמו בחייו, שהרי אמרו אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, שנאמר, כך אומר יעקב ללבן, כשהוא בורח ממנו, אלוהי אברהם, ופחד יצחק, היה לי, כי אתה ריקם שילחתני. אם לא היה לי את הזכות של האבות, אלוקי אברהם, פחד יצחק, למה הוא אומר פחד יצחק? כי יצחק עדיין מה? בחיים, והקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על אדם בחייו. אז איך רבי מאיר אומר לאותו סוער, תגיד, אלוקא דמאיר ענני, ואתה מסודר, אין לך מה לדאוג? עונה המהרש"א בתירוצו השני, או שאמר שורה האחרונה, אלוה דמאיר לנו במלכות יוון הקודמת, בנס הנרות של חנוכה, הוא יאיר לנו עכשיו בצרה זו וזו שניצא ממנה. זאת אומרת, רבי מאיר בכלל לא התכוון לעצמו, הוא התכוון לקדוש ברוך הוא, האלוקים שאיר את עינינו בניסים גדולים בימי החנוכה, יאיר לנו בניסים גם עכשיו, וכך תנצל. רואים פה דבר מדהים, שניסי החנוכה של אז גם פועלים היום ומחר. זה לא הדלקת נרות בגלל הימים ההם, אלא יש בזה גם השפעה על הזמן הזה. ושאלתנו הרביעית והאחרונה, מה מיוחד דווקא בנרות החנוכה שבכוחם לפעול ולהשפיע גם בימים האלה, גם בזמן הזה? וזה לא רק זכר לבימים ההם. אלה השאלות, ודרכם בעזרת השם תקבל מבט נפלא על המהות, על המשמעות של ימי החנוכה, שנוכל לקחת את כל האור הגדול של הימים לכל השנה כולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו שקיים קשר הלכתי בין ימי סוכות לימי החנוכה. מהו הקשר הפנימי שמקשר ומחבר ימים אלו? דבר נוסף, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כמה נרות הוא מדליק בליל הראשון, מוסיף והולך, פוחת והולך, זוהי מחלוקת 100 שנה לאחר שנכנסו החשמונאים למקדש. זה בעצם המידע הראשוני שלנו איך לגוג את חנוכה, איך חגגו את חנוכה במאה השנים הראשונות. ושאלה שלישית, ראינו מלשונו של הרמב״ם שהברכות שאותם אנחנו מברכים בשעת הדלקת נרות החנוכה הם חלק משלמות המצווה של הדלקת הנרות, ואילו הברכות בשעת קריאת מגילה, אמירת הלל, עירוב, הם כהכנה למצווה עצמה. כי הרמב"ם מדגיש, אף על פי שהם מצוות מדברי סופרים, איך אפשר להגיד, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על בורא עולם, בכל זאת מברכים כך. הרמב"ם לא אומר את זה על נרות החנוכה, כי שם הברכה היא חלק משלמות עשיית המצווה. מהו ההסבר לכך? שאלה רביעית ואחרונה, היינו בדברי המהרש"א, שהאמירה שלימד רבי מאיר את אותו סוער לומר כדי להינצל מכל צרה, היא אלוה דמאיר ענייני. מסביר המהרש"א שהכוונה האלוקים שיעיר לנו בניסים גדולים בימי החנוכה בימים ההם, יאיר גם לנו בניסים גדולים בזמן הזה, על כל דבר ודבר שאדם צריך. מהו ההסבר? שלנרות חנוכה יש עוצמה כזאת אדירה, שבכוחה לא רק להאיר את האתמול, אלא גם את היום. זה לא רק זכר לבימים ההם, אלא זה גם נוגע לזמן הזה. אז כדי לענות על השאלות האלו, נלך לאט לאט ונראה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. כותב לנו המהר"ל בגבורות השם בקטע השמיני. שלושה פעמים נאמר ויאמינו. המילה ויאמינו נאמרת שלושה פעמים ביחס לכלל ישראל. אלה מספר הפעמים בלבד שזה מופיע בתורה. פעם אחת כאשר בא משה לגאול אותנו, נאמר ויאמן העם כי פקד השם את עמו. וכי ראה און ים. זאת פעם ראשונה. איזה אמונה זאת? זאת אמונה בהשגחה פרטית. בורא עולם לא שכח אותנו. הנה הוא יוציא אותנו עכשיו ממצרים. כל אחד ואחד מזרעו של יעקב שנמצא במצרים, אחד שנמצא, יצא מבית עבדים. פעם נוספת בקריאת ים סוף נאמר, והאמינו בה השם ובמשה עבדו. זוהי אמונה, אין עוד מלבדו. בורא עולם משנה איתי, מחליף את הזמנים, הכל בידיו. פעם שלישית בהר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, למען ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אמונה שהתורה היא מהשמיים. משה רבנו לא כתב שום דבר, לא עשה שום דבר מעצמו, הכל מבורא עולם. כך מסביר המהר"ל. ממשיך המהר"ל ואומר, וכנגד האמונות האלו, אנחנו חוגגים את החגים פסח, שבועות וסוכות. פסח כולל יציאת מצרים, קריאת ים סוף, כל הניסים הגדולים מבטאים את האמונה, אין עוד מלבדו. בורא עולם משנה איתי, מחליף את הזמנים, הכל ממנו. שבועות, זוהי האמונה שהתורה היא מן השמיים. וסוכות, זוהי האמונה בהשגחה פרטית. הולכים בענני כבוד, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקע, עמוד ענן, עמוד אש, סלב, מן, מים, כל אחד מקבל בדיוק את מה שהוא צריך, יום יום, אמונה בהשגחה פרטית. לכן מסיים המהר"ל בצורה נפלאה, בסוף הקטע השמיני, וכנגד אלו, שלוש אמונות שהם שורשים ויסוד לדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים, ונקראים רגלים על שם שהם רגלי הדת, שעומד עליהם הדת. כמה נפלא שפסח, שבועות וסוכות נקראים רגלים, כי הם רגלי היהדות, רגלי הדת. עד כאן המהר"ל. אם ניקח את המהר"ל כמה צעדים קדימה, נראה דבר נפלא. כאשר האתון לוחצת את רגלו של בלעם לקיר, ובלעם מכה אותה, היא פותחת את פיה, ומה היא אומרת לו? ותאמר לבלעם בקטע התשיעי, מה עשיתי לך? כי הכיתני זה שלוש רגלים. בלשון הקודש, היא צריכה להגיד לו, כי הכיתני זה שלוש פעמים, מה זה רגלים? אומרים חז"ל, רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? אין לך עם מי להתחיל, רק עם עם כזה שמאמין, אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים והשגחה פרטית, אין שום סיכוי שתנצח אותם. חבל על הזמן שלך. כמה נפלא הדבר. פילי פלאים, כמה זה נפלא. אבל ניקח את זה עוד צעד אחד לעומק. הגמרא אומרת, במסכת עירובין, בקטע העשירי, ואמר רבי ירמיה, ורבי אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. במדבר, דכתיב הירדו הם וכל אשר להם חיים שאול. מדובר על קורח ועדתו, שהם עומדים מול משה רבינו, ובעצם אומרים לו שכל מה שהוא עושה, חלק ממה שהוא עושה, זה לא מי השם, זה המצאות שלו, נותן לארון את הכהונה, בעצם הם כופרים באמונה, שכל מה שמשה אומר ועושה, זה תורה מן השמיים. אז הם ישר מוצאים את עצמם בפתח הגיהנום שנמצא במדבר. בים נאמר, מבטן שאול שיבתי, זה פתח אחר לגיהנום. שמע קולי, שמעת קולי. כוונה לפרעה, שרואה את כל הניסים הגדולים, ובכל זאת ממשיך לרדוף אחרינו. הוא לא מאמין שאין עוד מלבדו של בורא עולם, הוא רץ ישר לפתח הגיהנום שנמצא איפה? בים. והפתח השלישי בירושלים. דכתיב נאום השם אשר אור לו בציון, ותנור לו בירושלים. תנא דבי רבי ישמעאל אשר אור לו בציון זה גיהנום, תנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנום. פירוש הדבר, בירושלים יש את הסיכוי הגדול שיהודי יאבד את האמונה בהשגחה פרטית. דווקא בירושלים. ולמה? כי כשעולים לרגל בסוכות, עולים מיליונים, או לפסח, מיליונים בירושלים, האדם מרגיש את עצמו טיפה בים של אנשים. אז הוא יכול לומר לעצמו, מה כבר אני עושה? עוד מצווה, עוד עבירה, מה זה כל כך משנה? אני הרי טיפה מן הים, אני אחד מול מיליונים, ים של אנשים. אז האדם יכול אולי לאבד את האמונה בהשגחה פרטית, לא אתה חשוב. כל מצווה שלך, כל דבר טוב שלך, משלים את הכתר של בורא עולם. את זה האדם יכול לאבד כשהוא רואה את עצמו אחד ממיליונים. וזה יכול לקרוא בירושלים. וכשקורה שהוא מאבד את זה, אז הוא מוצא את עצמו בפתח השלישי של הגיהנום, שנמצא איפה? בירושלים. הנה למדנו. כמה נפלאים דברי המהר"ל. שלוש אמונות בכל התורה, ביחס לעם ישראל. אמונה, אין עוד מלבדו. אמונה התורה מן השמיים, ואמונה בהשגחה פרטית. וכנגד זה, יש לנו את הרגלים, פסח שבועות וסוכות. ונקראים רגלים, כי הם רגלי היהדות. פסח האמונה באין עוד מלבדו, שבועות אמונה בתורה מן השמיים, סוכות אמונה בהשגחה פרטית. עד כאן דברי המהר"ל עם התוספת לדבריו. אם ניקח את זה צעד נוסף, ישנם שני חגים מדברי סופרים, פורים ופסח. מה קרה בפורים? פורים וחנוכה. מה קרה בפורים? בפורים, דבר ראשון, אין עוד מלבדו. לא יעלה על הדעת מה שקורה. כי הרי כתב שנכתב בטבעת המלך, אין להשיב. אין להשיב. והנה מרדכי על הסוס אמן על העץ. אין עוד מלבדו. עוד דבר קרה בפורים. תורה מן השמיים. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. חזרנו וקיבלנו את התורה מאהבה. אז פורים בעצם מקביל לאמונות שמתגלות בפסח ובשבועות. חנוכה, זאת האמונה בהשגחה פרטית. כי גם פה לא הגיוני בכלל שבניו של מתתיהו יצאו להילחם מול האימפריה היוונית וינצחו אותה. זה שיגעון לחשוב רק על זה. ואיך בכל זאת זה קרה? כי הם מאמינים והאמינו שהם לא לבד. בורא עולם הולך איתם יד ביד. הוא בעל מלחמות, הוא זורע הצדקות, הוא מצמיח ישועות. אם כן, נקודת הפנים שמחברת את סוכות וחנוכה, זה אמונה בהשגחה פרטית. חוגגים את האמונה הזאת, ומחזקים אותה בנו. ולכן, כאשר בא הורדוס, וביטל את החגיגות במקדש של חנוכה, כפי שנהגו במאה השנים הראשונות. עד כדי כך, הרי הוא הרג את כל זרע בית חשמונאי. והגמרא מלמדת אותנו, כל האומר אנא מבית חשמונאי, עבדהו, הוא יעבד. כי אף אחד לא נשאר. וברגע שהוא הצליח להרוג את כולם, ואף אחד לא נשאר, הוא ביטל את החגיגות בירושלים במקדש, בימי החנוכה, בהדלקת הנרות ובפרסום הנס. בא הלל ואומר, אין מה לדאוג, לא להיבהל. אי אפשר לחגוג את חנוכה בירושלים, אנחנו נתחיל לחגוג את חנוכה בבית היהודי, במקדש הקטן שלנו, בכל בית ובית. התחילו להדליק נרות. ובמקדש נמשיך לחגוג את חנוכה. נמשיך. אמנם לא בחנוכה, כי הורדוס לא נותן, אבל יש הרי עוד חג שהוא בדיוק מתאים לחנוכה. אין בימים ואין במשמעות של החג. וזה סוכות. אז בסוכות נחגוג גם את חנוכה. ולכן אומרת הגמרא בקטע 11 בסוכה, תניא, אמרו עליו על רבן שמעון גמליאל, כשהשמח שמחה בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור. זורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגות זו בזו. למה זרק 8 אבוקות של אור? כדי להזכיר לנו, לרמוז לנו. אנחנו עכשיו גם מודים וחוגגים את חג החנוכה. את האמונה בהשגחה פרטית. והלל היה מחזק תמיד, תוך כדי הריקודים, באמירה קצרה בגמרא בסוכה בקטע ה-12, תני אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחה בית השואבה, אמר כן, מה הוא אמר? אם אני כאן הכל כאן, אם אני כאן מי כאן. חיזק כל אחד, כל אחת, שכולם חשובים, שאדם לא יאבד חס וחלילה את האמונה בהשגחה פרטית. אדרבה, כל אחד מיוחד, וצריכים כל אחד וכל אחד. וכאן אנחנו עוברים לשלב הבא. איך באמת זוכים לחיות ביום יום חיים עם תחושה, עם הרגשה של השגחה פרטית? איך אפשר לחיות ביום יום שלנו עם התחושה הזאת? כן, זה השגחה פרטית. בורא עולם איתנו, מלווה אותנו, הוא הולך איתנו. איך? ההסבר הוא, אומרת הגמרא בשבת, בקטע ה-13, אמר רבא נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכן מה נחלה? רבא חברי דרבא אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר משמאל, והלכתם מדליקים את הנר בצד שמאל, כדי שתהיה נר חנוכה משמאל, ומזוזה מימין. ובעל האיתור מוסף בקטע 14, מזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, ובעל הבית וטלית מצויצת באמצע. מה עושה טלית בשעת הדלקת נרות חנוכה? טלית זמנה ביום, נר חנוכה זמנו מתי? בלילה. איך זה מתחבר? אז בהבנה פשוטה, שטחית, המשותף למצוות האלו, מזוזה, נר חנוכה וציצית, אלה מצוות שהראייה מאוד חשובה בהן. ציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. נר חנוכה, יש מצווה לראותו, מצווה לראותם. מי שלא הדליק נר חנוכה, או לא מדליקים עליו, חייב ללכת להמציא את עצמו לרחוב היהודי, לעמוד ברחוב, לראות באחד החלונות נר דולק, ולברך עליו. שעשה ניסים ושחיינו בלילה הראשון, ומהלילה השני שעשה ניסים. אין שום מצווה חוץ מנר חנוכה שאדם חייב, אם לא הדליקו עליו ולא הדליק, ללכת לראות ולברך. אין דבר כזה, רק בנר חנוכה. ומזוזה גם כן, כותב הרמב"ם בפרק ו' הלכות מזוזה, הלכה י"ג, כל פעם שייכנס וייצא יפגוש את המזוזה, יראה אותה, יאור משנתו, ויזכור שאין דבר קיים לעד ולעולמי עולמים אלא צור עולמים. המזוזה מעוררת את האדם לסדר עדיפות נכון בחיים, לאפויוריטי נכון. אז הנה לנו, בהבנה פשוטה, המשותף לסוכה, למזוזה, לציצית ונר חנוכה, אריה. אבל יש בזה עומק נוסף. עומק נוסף, נפלא. הראייה כדי שתהיה ראייה מושלמת. היא חייבת להיות מורכבת משלושה חלקים. לא רק ראיית העיניים, מי שרק רואה עם העיניים לא רואה כלום. הוא רואה עד הדלת אולי, גם לא בטוח. צריך לחבר את ראיית הלב, כמו שאומר שלמה בקהלת, וליבי ראה, ואת ראיית השכל, רואה אני את דבריך. שיש את היכולת לחבר את הראיות האלה ביחד, אז האדם יכול לראות נכון. אלה הראיות באו לידי ביטוי בצורה מדהימה אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק פותר את החלומות של פרעה, קוראים שני דברים מדהימים. ראשית, והייתם הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. איך קורה דבר כזה? מה, כולם הסכימו ליוסף? לא היה אחד שאמר, הפתרון שלו לא מי יודע מה. זה הרי טבע האדם, שהוא מציע משהו והשני מציע משהו הפוך, הוא לא רואה בכלל מה שהשני אומר. אז לכאן לא היה שלא הסכים. איך קורה דבר כזה? ודבר נוסף שמוזר, מה פתאום פרעה ממנה את יוסף להיות אחראי על כל המבצע הגדול הזה? צריך לזכור, שעה קודם הוא דיה בבית האסורים, 12 שנים. התשובה היא, כשפרעה שומע את הפתרון של יוסף לחלומות, יוסף אומר לו דבר מעניין, בקטע ה-15. ואמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוקים עושה, יגיד, כדי לעשות קו, יגיד לפרעה. בכלל לא אני. את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה. בפסוק האחרון, בקטע ה-15, הוא הדבר שדיברתי אל פרעה, אשר האלוקים עושה, הראה עוד קו את פרעה. הראה את פרעה. אומר רש"י, למה יוסף אומר פעם אחת יגיד, פעם שנייה הראה? כותב רש"י בקטע ה-16, בשבע השנים הטובות, נאמר, יגיד לפרעה, לפי שהיה סמוך. ובשבע שני הרעב נאמר, הראה את פרעה, לפי שהיה דבר מופלג ורחוק, נופל בו לשון מראה. ודברי רש"י מוזרים ביותר, מאוד. על דבר שקורה עכשיו, אומרים, יגיד. על דבר שיקרה בעתיד, אומרים מה? הראה, בדיוק הפוך. מה שקורה עכשיו אפשר להגיד לשני, בוא תראה, כי זה קורה עכשיו. על דבר שיקרה מחר, לא רואים כלום היום. אפשר רק לדבר על מה שהולך להיות מחר. אז איך כותב רש"י הפוך? פשוט מאוד. ליוסף היה כוח אדיר של המחשה. יוסף הצליח לתאר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו את הרעב שיהיה בעוד שבע שנים, ולקחת את המחר ולהביא אותו להיום. כוח אדיר, מיוחד במינו. עד כדי כך, שבאמת פרעה וכל עבדיו, ראו בצורה מוחשית, נגד עיניהם, את מה שהולך להיות מחר. והתגובה שלהם הייתה, וואו, הייתה הדבר בעיני פרעה, בעיני כל עבדיו. הראיתם איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו. אומר פרעה, אחד כזה שמצליח להראות לנו, אנחנו החכמים, להמחיש לנו את המחר ולהביא אותו היום, הוא ודאי ודאי יצליח לעשות את זה גם עם המצרי ברחוב. כי תזכרו, שבא המלאך, המלאכים, ואומרים ללוט, קח את אשתך, בנותיך, חתניך, תצאו מפה, מסדום, מחר הכל נחרב, והיא כמצחק בעיני חתניו, מה נשרף, מה קרה, שמיים כחולים, יושבים, עושים על האש, מה יכול להיות, מחר זה יישרף, ייחרב, אין דבר כזה, אתה רוצה תלך אתה, ויודעים בדיוק מה קרה, והנה פה יוסף מצליח לקחת את המחר, את שבע שנות הרעב, ולהביא אותם להיום, עד כדי כך שהם רואים אותם, כאילו זה קורה עכשיו. כזה כוח, רק הוא יכול להסביר למצרים כמה חשוב עכשיו בשנים הטובות האלה לאסוף, 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 כדי שיישאר לשנות הרעב. איך עשה את זה יוסף? כי ביוסף היה שלמות של ראייה. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ומעל כל עין רגילה. הוא רואה לא רק עם עיני הבשר, מחבר את עיני הלב ועיני השכל ביחד. ואז הראייה היא חדה, והוא גם יודע להעביר את זה לשני. הנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה ומברכים בשעת הדלקת הנרות, הברכות בעצם מבטאים את כל הראיות האלו. הברכה הראשונה להדליק נר של חנוכה, פירוש הדבר, אני רואה את הנר בעיניים, הוא דולק לנגד עיניים. שעשה ניסים, איזו התפעלות מהניסים הגדולים שהיו אז. זה ראיית הלב שמתרגש ומעלל את הקדוש ברוך הוא. שהחיינו? מה שהחיינו? מה קיימנו? מה זה חנוכה? אין קידוש, אין הבדלה, אין סעודה, אין איסור עשיית מלאכה. יום רגיל לגמרי. אחד מדליק את התנור, אחד את הגז, אחד את הנרות. מה זה שהחיינו? אבל מי שרואה את הימים האלה בעיני שכלו, מבין, או-הו, איזה ימים גדולים האלו. ופה נסביר את הדברים. לעולם בעולם שלנו, לעולם בעולם שבו אנחנו חיים, כל אור שיש, אם זה אור של גפרור, אם זה אור שאש שהדליקו עץ, או חשמל, כל אור שדולק, מצד אחד, מהצד השני הוא שורף משהו. אפשר להדליק גפרור, אבל כל אחד יודע שהוא ידלק אולי חצי דקה, כי זה מה שיש לו לשרוף. ידליקו עץ, שעה, שעתיים, יש לו לשרוף יותר. ידליקו מנורה, חודש, חודשיים, שנה, אבל גם זה יישרף בסוף. כי מצד אחד מדליקים, אבל בו זמנית גם מה? שורפים. האור של ששת ימי בראשית. זאת אומרת, האור שבו נהנה ממנו האדם הראשון, 36 שעות, 12 שעות של יום שישי, 12 שעות של ליל שבת, ועוד 12 שעות של יום השבת, זה היה אור שלא נשרף. זה היה אור מבורא עולם. אור אותנטי אמיתי שנשאר. רק אחרי שהאדם חטא, בורא עולם גנז את האור הזה. האור הזה שימש 36 שעות, ואז הוא נקרא אור הגנוז. הוא כבר לא כזה אור, אין כזה אור בעולם. כי כל אור שיש בעולם, אור שמצד אחד שורף, בשעה שהוא מהיר מהצד השני. והנה הגיעו ימי החנוכה, ונכנסנו למקדש, ותראו מה קרה. הדלקנו את הנרות, והשמן לא נשרף. השמן נשאר. כבר ביום הראשון, פירוש הדבר, אם השמן נשאר כבר ביום הראשון, בשני, שלישי וכך הלאה, זאת אומרת, קיבלנו פה טעימה מאותו אור גנוז, מאותו אור שהיה אז. אור אותנטי, אור אמיתי, זה האור שנרות חנוכה. ולכן גם האור הזה הוא גם נקרא אור הגנוז. כי כלפי חוץ, מי שלא יודע, מי שלא מבין, מה זה חנוכה? מה קרה? אין קידוש, אין הבדלה, אין סעודה, אין איסור עשיית מלאכה כמו שיש בפורים, או סעודה, אין כל זה, אין כלום. מדליקים נרות. בסדר, אני אדליק את הגז, אדליק את האוטו. כל אחד ידליק מה שהוא רוצה. אבל מי שמבין שהנרות האלה מחברים אותנו למה שהיה. בבריאה. זה לא אור ששורף מצד אחד ומהיר מצד שני. זה אור אותנטי, אור אמיתי. זה אור? יאיר לנו גם לעתיד לבוא. בגאולה העתידה, באור חדש על ציון תאיר. זה מה שאמר רבי מאיר לאותו סוער. תגיד, אלוה דמאיר ענני, האלוקים שאיר לנו בנרות החנוכה, ודווקא בנרות החנוכה. כי שם קיבלנו פעם ראשונה את הטעימה הזאת של האור שהיה. הרי עם האור הזה תאיר לנו גם לעתיד לבוא. אז תאיר לנו עם אותו כוח של האור, כזה אמיתי, גם במה שצריכים עכשיו. ולכן מעניין, האור הזה שימש 36 שעות, מספר הנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה, ביחד זה 36 נרות, כמו שאומר לנו המהר"ל. זה מסביר לנו דברי הרמב״ם בקטע ה-19. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך האדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודעה לו על הניסים שעשה לנו. ואפילו אין לו מה יוכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. מה פתאום נר חנוכה היא חביבה עד מאוד? להגיד שהמצווה חביבה זה קצת מסוכן, כי נראה שמצווה אחרת היא פחות חביבה. החביבות של המצווה שאדם צריך למכור את כסותו לקיים את המצווה, כי מקבלים פה אור אותנטי. יש לנו אפשרות פעם בשנה להכניס הביתה אור שעניינו אותו אור שהיה בזמן הבריאה. אין כזה אור כל השנה, ואם יודעים להתבונן באור הזה, הוא מאיר לנו אחר כך את כל השנה כולה. כל השנה כולה נראית אחרת, כי אנחנו מקבלים אור. ראייה זה התקשרות, התחברות מאור אותנטי, שמכוחו אפשר לזכות לאור במהלך כל השנה בכל מה שעושים. דרך כזה אור אפשר להגיע, כמו שאומר דוד המלך בתהילים בקטע ה-20, כי בחר השם בציון יבא למושב לו, זאת מנוחתי עד עד פה יושב כי הביתיה, צדה ברכב ורכב יונה אלביש לחם וכהנה אלביש ישע וחסידיה רננה רננו. מה יהיה שמה? שם הצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. זה הנר מחנוכה לאור החדש של הגאולה. ואז אויביו אלביש בושת ועליו יצית נזרו. לכן שבאים ימי החנוכה, זה המעלה הגדולה, זה אור שגונזים אותו, עוטפים אותו, ביום שהוא נראה רגיל לחלוטין, אבל יש בו אור אדיר בתוך ביתנו. אין כזה אור בכלל, בשום הדלקה אחרת. נתבונן בנרות האלו, נוכל לקחת את האור הזה איתנו, פירוש הדבר שאין לנו את היכולת במשך השנה, לראות כל דבר, לא רק בעיני הבשר, גם בעיני השכל ובעיני הלב. וכשרואים באופן כזה, אז גם המחר נהיה מוחשי היום, ואפשר להגיע למחר מכוח האור של היום. זה החנוכה. נראה את הדברים כך, נכוון באמת בשעת הדלקת הנרות לדברים האלה, וכך נתבונן. אז יש לנו עכשיו הסבר נוסף, למה מזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, ובעל הבית באמצע עם טלית. שאלנו, הרי טלית זמנה ביום ונר חנוכה זמנה בלילה, אבל הרי האור הזה של חנוכה זה הרי חלק מהאור שיהיה לעתיד לבוא. והרי לעתיד לבוא מה יהיה? אור הלבנה יהיה כאור החמה. אור הלבנה יהיה כאור החמה. מנהג ישראל בזמן שאומרים קידוש לבנה, אחר כך מסתכלים בציצית, כי לעתיד לבוא אפשר גם יהיה להגיד וראיתם אותו בלילה. אור הלבנה יהיה כאור החמה. את הטעימה הזאת יש לנו דרך נרות חנוכה, אז בעל הבית באמצע בטלית. החיבור הזה, האור הגדול הזה, נתבונן כך בנרות האלו, אז לא ניבהל משום כל אור אחר, אם זה אור שיש ברחובות, שאומות העולם חוגגים עם אורות על עצים ועל בתים ועל קירות, ומול זה עומד איזה נר חנוכה שנראה עולה לרגע אחד מסכן, ובקושי מהיר, אבל כשיש הפסקת חשמל, מה שנשאר דולק זה הנר חנוכה. ובורא העולם הבטיח לנו שתהיה הפסקת חשמל, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם. נראה כך את הנרות, נגיע אליהם בהכנה הזאת, שנאמר את הברכות, בעצם בברכות עצמם יש בקשה וכוונה, שגם אנחנו נראה בעיני הבשר, בעיני השכל ובעיני הלב, אז מכוח זה נזכה לאור הגדול, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.